נמשיך את הנושא של מזל וציציס. הזכרנו כבר שיש דבר כזה שנקרא מזל בעולם, ויש את עולם המלאכים והעולם השפל, והמלאכים משפיעים על העולם השפל ועל עולם המזלות, וככה הדברים עובדים בעולם. יש מזל, שזה הדרך שבה דברים עובדים. רק לציין סיפור נחמד ששמעתי, שמעתי את זה בכמה גרסאות, אני אנסה ככה לצמצם, לא להיכנס ליותר מדי דיון. מספרים שרב שולם בלזר, רב שולם בלזר, האדמור מבלזר הראשון, היה פעם, זה היה בליל הסדר, והוא לא נכנס לטיש. הוא לא נכנס לערוך את הסדר יחד עם כל החסידים, הוא לא נכנס. ולא ידעו מה לעשות, נכנסו, ראו שהוא קצת עצוב, קצת מכונס בעצמו, סוג של מורש חוירי כזה, הם לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה להגיד. היה שם אחד החסידים, קראו לו רב שולם קמינקר, הוא היה בעצמו, אדמור גדול, רב שולם מקמינקה, ורב שולם קמינקר אמר, תנו לי להיכנס אליו, יהיה בסדר. רב שולם קמינקר נכנס לרב שולם בלזר, לסר שולם מבלז, ומספר לו סיפור, הוא אומר, תשמע, אני הגעתי עכשיו לטיש של הרבה, להיות פה בסדר, נח. ובדרך אני עובר ליד בית של איזה כפרי, ואני שומע את הכפרי הזה עורך את הסדר, ותוך כדי שעורך את הסדר הוא מסביר ומתרגם לאשתו ביידיש את מה שהוא קורא. ואז הוא מגיע לקטע, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. והוא קורא את זה בעברה חסידית, ואומר, והיא שעומדו לאביסייני ולוני, כן? והיא שעומדו, והרי ביידיש אין הבדל בין הוא להיא. גם שורוק וגם חיריק אומרים אותו דבר. היא, נכון? אז הוא אומר, והיא שעומדו לאביסייני ולוני. והוא חושב שהכוונה הוא עומד לאבותינו ולנו. מי זה הוא? אז הוא מפרש ואומר, הוא הצדיק. מבלז, שמתפלל עלינו, הוא עמדה, עומד ומתפלל, לאבותינו ולנו. ואז הוא מסביר, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. הוא לא היחיד שעומד ומתפלל עלינו, כי הוא הסביר את לחלותינו, במקום עם לחלותינו עם חף, מלשון כליה, הוא הסביר את זה לחלותינו עם חט, מלשון ויחל משה, שזה מלשון תפילה. שמתפלל. לא אחד בלבד, לא רק הצדיק מבלז עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל ושולח להם בכל דור ודור צדיקים שעומדים עלינו לחלותינו, שעומדים ומתפללים עלינו. ואז הוא מגיע לקטע האחרון והוא נתקע, כי מה הקטע הבא? והקדוש ברוך הוא מצילנו מי אדם. אז איך זה הולך על הצדיקים שמתפללים עלינו? אבל הוא הסתדר, אותו כפרי, אותו כפרי אומר, והקדוש ברוך הוא מצילני מיודם, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מהצדיקים, שלא נצטרך להגיע אליהם, שהכל יהיה חלק. הוא אומר, מתי רצים לצדיק? לבקש ברכה. כשאין ילדים, כשאין שידוחים, כשאין פרנסה, כשאומר מישהו חולה, אז רצים לצדיק. הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מהצדיקים, שלא נצטרך להגיע אליהם. הכל חלק, כולם בריאים, הכל הולך טוב, הכל הולך בגלות, לא צריך להגיע לצדיק. כך הוא סיפר לרב שולם בלזר, רב שולם בלזר צחק, נהנה, ונכנס לתיש. שמעתי את זה מהרב מונדרר, הוא אמר לי את זה שזה היה אצל, שהוא שמע את זה מסבא שלו, רב לוזר בריזל, שהיה מזקני חסידי קרלין, רב זלמן בריזל, אני לא זוכר ממי או בשם מי הוא אמר לי שהוא שמע את זה, המסבא שלו, מבריזל, הוא שמע את זה שאמר שהסיפור היה עם הביסר, שהיה מישהו שאמר את הפירוש הזה לביסר מקרלין, למעט הקטע של הקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם, והמסר אמר לנו, ואיך אתה מפרש הקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם? אני אפרש את זה. ואז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם שלא צריך להגיע לזה. עכשיו, ולכן, פה יש נקודה של יש מזל בעולם. יש מזל בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא מציל אותנו משינוי המזלות. מה זה אומר? זה בעצם, תשימו לב, כל הברכה שאנחנו מברכים תמיד. נכון, מישהו נולד לו בן, נולדה לו בת, עושה בר מצווה, עושה חתונמה, מברכים אותו. מזל טוב. מה זה מזל טוב? שהמזל יהיה טוב. זאת אומרת, שלא תצטרך החלפת המזל, או שינוי המזל, או התעלמות מהמזל, או אפילו היפוך המזל, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים. שהמזל יהיה טוב מלכתחילה. כמו האפשרות השנייה שהשלה הקדוש מאמין, נכון? הוא מאמין שלוש אפשרויות, אפשרות שאין מזל לישראל, זאת אומרת, הכל לפי חטאים, או לפי מצוות. אתה עושה מצווה, אתה מקבל. אתה לא עושה מצווה, זה מפסיד. נכון? אפילו שאם יש לאדם מזל טוב, הוא יפסיד את זה אם הוא יעשה עבירות. אם יש לאדם מזל רע, יהיה לו את זה, יהיה לו בכל זאת טוב אם הוא יעשה מצווה. מי אבדס, כמו שהגמרא בשבת קופנו ועבדת אומרת. והוא הוזכר כבר בשיעורים הקודמים. אבל יש פה נקודה שהיפוך המזל גם כן, כמו שדיברנו, שזה כוח של ציצית, וכוח של תפילין, וכוח של תורה, וכוח של ברית מילה, להפוך את המזל של הבנם. למרות שנגזר עליו רע, זה מתהפך להיות טוב. כמו שהברכות של אנשים של צורה הם, שמברכים אותו, תזרע ולא תקצור, תוציא ולא תכניס, יחרב ביתך ויבנה ושפיזך, שכל הכללות האלה שהם בעצם הם רואים, כמו שהשלה הקדוש מסביר, הם רואים שמגיע לו עכשיו מזל רע, והם הופכים את המזל הרע הזה להיות מזל טוב. שזה כוח מיוחד שיש להיפוך המזלות, כוח מיוחד שיש היפוך המזל. אבל יש גם אפשרות שלישית, כמו שהגמרא באור יסוד ג' אומרת, מסענהו לצדיקים אומר רובה, שיהיה להם שתי שולחנות, שיהיה להם גם טוב בעולם הזה וגם טוב בעולם הבא, ולמה לא? וזה נקרא מזל שהמזל בנוי טוב. הדבר הזה בעצם זה, זה, זה מצב של לבנות את המזל בצורה הנכונה שלו. זה הברכה בעצם שאנחנו גם מברכים שיהיה מזל טוב. אתה מתחיל עכשיו דבר חדש. המזל של הדבר הזה נקבע, כן? זה כשהאדם נברא, אז המזל שלו נקבע. אז המזל הזה יהיה במזל טוב. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו לכל ישראל אמן. אומרים בברכת הלבנה, קידוש לבנה, נכון? סימן טוב, ומזל טוב, שהמזל יהיה טוב מלכתחילה. לא יצטרכו אחר כך לתיקונים, לשיפוצים, והחלפות, והיפוכים. הכל יהיה מלכתחילה הכי טוב. טוב, דיברנו גם את העניין הזה של ציצית, יש כוח לתקן את המזל, להחליף את המזל, וכמו שהזכרנו מרבינו בחי, ולכן אפשר גם כלאיים בציצית, כי כלאיים זה בעצם התנגשות של מזלות, זה שעת ונז, שעת נז, זה בעצם שטן עז, זה שתי סוגי כוחות, וכשהכוחות האלה הם הופכים להיות ביחד, הם הופכים להיות שטן עז, הם הופכים להיות משהו לא טוב, מאוד מאוד מסוכן, וזה הכוח של השטנז. אבל כשאדם לבוש בציצית, הוא נמצא מעל המזל, כי גדול, מעל שמיים חסדך, הוא לא עד שמיים חסדך, אלא מעל שמיים. כשאדם הוא מעל שמיים, אין שליטה למזלות עליו. זה כמו שראינו בעריכות את הדברים המתוקים של הזרע שימשוין, שבמצב הזה באמת הבן אדם נמצא מעל המערכת הרגילה של המזלות, מעל המערכת הטבעית של העולם, והוא נמצא במצב של תיקון. זה הכוח העצום שיש בציצית שמביא את הבן אדם להיות כמו לפני החטא. לא, לא תלוי בשום דבר. יש משהו נפלא מאוד ברבינו, הרבי רבי יונסון. הרב רבי יונסון, אייפשיץ, דרך אגב, הוא מכונה הרב רבי יונסון, למה? אחסם סויפר אמר שצריך לקרוא לה הרב רבי יונסון, הרב רבי יונסון, שהוא רב של כולנו, בגלל סיפור מעניין. הסיפור לא כל כך ידוע, אז אני, זה לא הנושא של השיעור, אבל בקצרה ממש אני אזכיר את הסיפור. לרב רבי יונסון אייפשיץ היה בן שקראו לו ברון אייפשיץ. מה זה ברון? איך יהודי נהיה ברון? זה לא אמור להיות, כן? אבל הברון אייפשיץ היה בן שלו שקראו לו וולף, וולף אייפשיץ, שרחמנא ליצלן עזב את היהדות ונהיה פריץ ממש לכל דבר. הוא חי כמו ברון והתנהג כמו ברון, והייתה לו טירה גדולה והכל, הוא פשוט חי כמו גוי גומור. והרב רבי יונסון מאוד מאוד קרב אותו, למרות שהוא התרחק מאוד מקדושה והיה ממקומות רחוקים מאוד. הרב רבי יונסון קרב אותו בלי ביקורת, בלי שיפוטיות כמו שקוראים לזה היום, בלי שום דבר. קרב אותו ועזר לו עד כדי כך שאני לא זוכר איזה ספר זה היה, אבל נראה לי שזה היה ספר אורים ותומים שיש לנו היום על חושי משפוט. הוא הדפיס אותו בשביל לחסות חובות של ברון אייפשיץ. זאת אומרת, הבן שלו, השייגץ, עשה שטויות, וכן, כשעושים שטויות יש חובות, ועמד במצב שהיה מסובך עם בנקים ועם כל מיני חבר'ה כאלה בגלל שטויות שהוא עשה בתור שייגץ. ובתור שייגץ אבא שלו הגיע לעזור לו, לקח חלק מהכתבים שלו, התפיס אותם, נכנס כסף לכיסוי החובות של השייגץ הזה. פשוט אני לא זוכר את זה הקרייסי או פלייסי או תאורים ותאורים, אבל אחד מהספרים שאנחנו כל הזמן לומדים ופוסקים לפיהם והכל נתפס בצורה כזאת. הוא השקיע את הנשמה בלקרב את הילד הזה, באמת קירב אותו וקירב אותו וקירב אותו, ולא ראה תוצאות, שום דבר. אבל עברה תקופה ורבי יונסון אייפשיץ נפטר, ואחרי פטירתו הוא התגלה לבן שלו, לוולף אייפשיץ, לברון אייפשיץ, בארמון שלו, בטירה שלו, בחי. ממש, הוא ראה אותו פתאום מול העיניים עומד חי, ואמר לו, עד שהייתי בעולם, הגנתי עליך ולא אמרתי לך כלום. אבל עכשיו באתי מהעולם העליון להגיד לך, תחזור בתשובה ואם לא יהיה לך רע ומר. והוא מאוד התעורר מזה וחזר בתשובה. וברון וולף אייפשיץ חזר בתשובה. יש הרבה סיפורים יפים עליו, מספרים ש... הוא היה כל שידוך שהיו מציעים לו, היו המון בנות רצו להתחתן איתו אחרי שהוא חזר ליהדות. הוא היה גביר, הוא היה, היה לו ארמון גדול והכל, ובנות, זה. כל שידוך שהיה מגיע, אז הוא היה פוסל, 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 ככה, עד פעם אחת שהגיע אחת, ואז התברר מה היה הסיפור. כל אחת הייתה פגישה כאילו רגילה של שידוך ונפגשים והכל. אחרי הפגישה הוא היה אומר שאני רוצה להגיד לך משהו בסתר, כאילו שאנשים לא ישמעו, אני נכנס כאילו, אני אומר בשקט, תשמעי, האמת היא שאני לא שומר תרי או מצווס, אני לא עושה שום דבר, אוכלים פה בבית נבלס או טרייפס, לא שומרים שבס, לא שומרים כלום וזה. אני עושה הצגה כלפי הקהילה שכאילו חזרתי בתשובה, אבל אם את מתחתנת איתי את חייבת לדעת האמת שפה בבית עושים אבירס. כל אלה שאמרו כן בסדר, הוא זרק אותם. האחת היחידה שאמרה אם ככה, תפתח את הדלת, אני הולכת, אין מה לדבר, בשום אופן, אותה חיפשת. אחת שבאמת יש לה ערך כעד באמת זה, ועם זאת הוא התחתן. היה, יש סיפור מפחיד קצת שהיה בחתונה של רב משולם איגרה עם הפני יהושע, שחיתנו ביניהם, נראה לי נכדים שלהם, והחתונה הייתה, אם אני לא טועה, זה היה בטיסמניץ, אז זה היה בעיר שקרובה למקום של הברון אייפשיץ הזה, ליד הטירה שלו. הוא הגיע לחתונה והזמין את החתן והמחותונים לעלות אליו הביתה לאכול משהו, והם התחמקו, לא רצו. הוא התחנן שתבואו לברות לשתות משהו, לא רוצים לאכול, אז לשתות משהו, והם לא, זה בלצ'וב, לא רצו. ובאותה שנה נפטרו החתן ושני המחותונים, ואם אני לא טועה, אז על הקבר שלהם כתבו את זה, את הסיפור הזה, לא ממש מפורש, אבל ברמז כתבו את הסיפור הזה. עוד פעם, זה סיפורים שהם לא כל כך ידועים, כי זה גם, בוא נגיד, לא נעים לדבר על זה, שהרב רבי יוינסון, כאילו, היה לו בן כזה והכל, אבל לפעמים צריך לדעת דווקא את הסיפור הזה, וצריך לזכור את צורת ההתנהגות הזאת, ולראות שבסופו של דבר, וולף אייפשיץ יצא, והיה רב וולף אייפשיץ, היה האיש קדוש, ומי שפגע בו, רחמון לצלן, לא יצא נקי. בכל אופן, אבל כשאחסם סויפר שמע את הסיפור הזה, שרב רבי יוינסון התגלה אחרי פטירתו, וככה חזר רב וולף אייפשיץ בתשובה, אמר רב רבי יוינסון, אם ככה צריך לקרוא לו הרב רבי יוינסון. אם יש לו את הכוח הזה להגיע מהשמיים אחרי פטירתו ולהחזיר בתשובת הילדים שלו, צריך לקרוא לו הרב רבי יוינסון. ולכן המנהג הוא שקוראים לו הרב רבי יוינסון. טוב, זה יצאנו קצת מהעניין, אבל הרב רבי יוינסון כותב בפירוש שלו על ההפטורס, יש לה פירוש על ההפטרה שנקרא אהבס יוינסון. אני, יש פה שתי שטיקלך, שטיקל אחד זה נמצא בפרשס חיי שרו, שטיקל השני נמצא בפרשס ניצובית. אומר ככה, ויחסוהו בבגודים ולוי ייחם לוי. על מי נאמר הפסוק הזה? על דוד המלך. דוד המלך, אך כשהוא כבר היה זקן, כיסו אותו בבגדים, זאת אומרת, זה לא, לא, לא חימם אותו, ואז מתחיל הרעיון, איך לחפש, ומוצאים את אבי שקע שונמיס, וכולי, כל הסיפור שנמצא שם בהפטרה של פרשת חיי שרו, בתחילת מלוכים. מסבירה הגימורה, בברוך סמך בייס ומת בייס, למה דוד המלך הגיע למצב כזה שביחסו בבגדים ולא יחם לו? הפשטס נשמע שזה סוג של עונש, אבל בוא נראה איך רבי יוינסון מסביר את זה. אומר, הפשט זה נשמע סוג של עונש, למה? בשביל שקרת כנף מעילו של שאול, לקח לו ייחם לוי. בגלל שהוא קרת את כנף המעיל של שאול. שאול המלך הלך עם מעיל, כן? והיה לו כנף המעיל, וכשהוא נכנס למערה להסך את רגליו, ודוד המלך היה בתוך המערה עמוק, האנשים שלו אומרים לו, תהרוג אותו. הוא לא מוכן לפגוע במשיח השם, אבל בשביל להראות לו שיכולתי להרוג אותך וריחמתי עליך, אז הוא הלך ו... קראת לו את כנף המעיל, ואז הוא אומר לו, הנה המלך, תראה, וזה, ושאול המלך מתחיל לבכות, כולי, כמו שכתוב שם הסיפור בנובי. אז צריך להבין למה הוא קראת את כנף המעיל של שאול. אומר הרב רבי יוינסון, ראינו, כבר הזכרנו את הנושא הזה בעבר, שיש כאלה שאומרים שזה לא היה ציציס, אבל הוא הולך לפי המהלך הזה, שכך גם כתוב במדרש תהילים, מפני דכנף הוא בגד מיוחד למצווה ציציס. ועניין של מצווה זו, מה העניין של דווקא ציציס בבגד, שואל רבי יוינסון? אז הוא אומר, מפני שהבגד הוא סרסור לחמם האדם. זאת אומרת, הוא לא מביא חום. בגד לא מחמם. מה קורה? אנחנו יודעים שלא לובשים בגדים. קר לנו. לובשים בגד, מתחמם לנו. רק מה הבגד עושה? הבגד בעצם שומר את החום הטבעי של הגוף. הגוף פולט חום כל הזמן. אתה מתכסה בבגד שיש בו בידוד, בגד צמר, או בגד שיש בו בידוד, יש בו אוויר קלו, והאוויר הקלו יש בו תכונה כזאת שהוא לא נותן לעבור, לכן גם בבידוד של קירות הם עושים קיר ואז אוויר ועוד קיר, כי הבידוד הכי טוב זה אוויר. או אם שמים את הרצועות קלקר האלה, שגם הם הרבה אוויר יש בהם, והאוויר הוא בעצם הבידוד הכי טוב שיש. אז גם הבגד יש לו אוויר קלו בתוך הצמר, והאוויר הזה, אם תלוי כל בגד לפי מה שהוא, בסדר, יש דרמי, יש פה, יש שם, אבל בגדול הוא חוסם ושומר את החום של הגוף. נשמור את כוח החום אשר במזג האדם שלא יצטנן, ואז נשאר החום הטבעי, ואז הבן אדם חם. הבגדים משמרים את החום הטבעי. אומר ככה, למה זה בגד? בגד בעיקרון מגיע מהשבע המשורסים. יש שבע כוכבי לכת שהם בעצם משרתים את העולם ומנהלים את העולם, והבגד מרמז על כולם. איך הוא נקרא? בגד. מה זה גד? גד, גימל דלד. האורחים לגד שולחן. ואתה אומר לאה בגד. בא מזל טוב. מזל. מזל נקרא גד. האורחים לגד שולחן זה אנשים שאורחים שולחן לכתירים, כתורת או קורבנות בשביל גד. מה הכוונה גד גימל דלד? גד זה מזל. מזלות. הגמורה אומרת כל מקום שנאמר בגד סתם אינו אלא צמר ופשתים. אומר למה? צמר גדל ממזל מאדים, קבל את הכוח שלו ממאדים, ופשתן גדל משש מזלות האחרים. אומר לכן הוא נקרא פשתן, נקרא שש. למה? כי הוא מקבל יניקה, כוח משש מזלות שונים. רבדתי משכבי שש וארגמן. ארגמן עשוי עוד פעם מצמר, ונכון, צמר צבוע בצבע ארגמן, צמר צבוע בצבע תחלת, צבע... זה צמר. ושש זה הפשטן שהוא מקבל את הכוח שלו משש מזלות. ולכן יש לך, והתייחס לזה, הפעולה הנ"ל, ולכן יש את הפעולה הזאת. היינו, תולדת חום מעין אב, אש המצויה ברוח זרה, ולכן הבגד יש לו את הכוח הזה שמביא לאדם לידי חימוד. הוא מביא את הבנם, זה בעצם שליטה של המזלות. והמזלות זה הצורה הטבעית של העולם. צורת ההתנהלות של העולם זה העולם, איך הוא חי, איך הוא מתקיים, איך הצורה שהאדם, שהעולם הגשמי מתקיים וחי, על ידי קנאתי וכובד. זה שלושת המנועים שמפעילים את העולם. נכון? אם לא הייתה קנאת איש מרעהו, מה היה בעולם? אם חברות לא היו מנסות להשתלט ולקבל כמה שיותר כסף וכמה שיותר כבוד וכמה שיותר השפעה וכמה שיותר זה, מה היה? מי דואג שיהיה בכל מושב חלב כל בוקר? מי דואג שיהיה בכל פינה בארץ לחם כל בוקר? תאוות ממון, נכון? תאוות ממון של בן אדם מסוים שקוראים לו אדון אנג'ל או אדון פרמן או אני לא יודע, אדון דודוביץ', שרוצה הרבה כסף, ולכן היות והוא רוצה כסף אז הוא מנסה להגיע לכמה שיותר נקודות מחירה, ולכן אוסם שולחים אוכל לכל פינה בארץ. זאת אומרת, מה תכלס מניע את העולם? מה תכלס מקדם את העולם? כן, מחלויקס, קינה, טייבה, כובד, הדברים האלה, זה המנועים של העולם. אם אתה מסתכל על המנועים של העולם, המבט החיצוני, כן, מבין שהקינה של... קינה זה ישמרי היום. יש סיפור נפלא שנמצא ב... במדרש. המדרש אומר, אני לא זוכר כעת מקום מדויק, אבל נראה לי שזה ויקרא רבה. אולי אפילו בפרשת זמר, אבל זה, אני לא זוכר כעת. אבל בכל אופן, המדרש אומר ככה. מעשה באלכסנדרוס מוקדון. אלכסנדרוס מוקדון פעם אחת יצא לקצה הארץ במסע הכיבושים שלו, כן, היה צריך לכל העולם לכבוש, ותוך כדי הוא הגיע למדינה של נשים, ונשים ניצחו אותו, כי הם באו, הגושו לפניו לחם מזהב ופירות מזהב. אז הוא אמר, מה אני אוכל? זה לא אוכלים את זה. אמר, מה? אתה אוכל פירות רגילים ולחם רגיל? אז למה באת עד לפה? זה לא גדל במקדוניה? זה לא גדל ביוון? היית צריך לבוא עד לפה? חשבת שאתה בטח אוכל זהב, לכן באת עד לפה. יצא, והם ניצחו אותו. אחד הסיפורים זה שהוא הגיע לעיר מסוימת, ושם היה מלך, וניצחו אותו שם בוויכוח הזה, אני לא זוכר אם זה היה ויכוח עם הזהב או ויכוח אחר, ואז הוא אומר, אני באתי אליכם ללמוד חוכמה. מה פתאום? לא באתי בשביל לכבוש, באתי ללמוד חוכמה. מה אתה רואה? אני רוצה לראות איך אתם שופטים. איך הולך משפטים אצלכם? הוא מתיישב למשפט, ואז מתחיל ויכוח בין שתי אנשים. אדם מחר לחבר שלו שדה, חורבה, סליחה, זה היה חורבה. ועכשיו הקונה מתחיל לחפור את החורבה, ומוצא שם אוצר. בא הקונה וטוען, לא קניתי אוצר, קניתי חורבה. האוצר שייך למוכר. מעניין. המוכר בא ואומר, מה פתאום? אני מכרתי לך את החורבה, לא ידעתי שיש שם אוצר, אז גם האוצר שלך. מכרתי לך מתחוי שערי הדרום רקיה, הכל שייך לך. הם רבים, זה שאומר כולה שלך וזה אומר כולה שלך. כן, זה הוויכוח ביניהם. אלכסנדר יושב בהלם, כאילו לא יודע מה, מה עושים במצב כזה. ואז הוא שומע איך שהמלך אומר, תגיד, לך יש בן? הוא אומר כן. לך יש בת? הוא אומר כן. בגיל מתאים להתחתן? הוא אומר כן. שתיים אומרים כן. יופי, תחתנו את הבן שלך עם הבת שלך, ושהאוצר ילך אליהם. יופי, כולם אתם שמחים. והוא רואה שאלכסנדר מוקדון בכלל, לא, לא, כל בסדר? מה? אתה חי? אוקיי, מה, ככה אתה פוסק? אמרו לו, רגע, אתה היית פוסק אחרת? איך פוסקים במקומכם על דין כזה? אם יש במקומנו דין כזה, אז אני הייתי מוריד לו את הראש, ומוריד לו את הראש, ולוקח את האוצר לעצמי. הנה, כנראה זה יבלת שלא משתמשים בה, מה צריך את זה בכלל? יצחק מסתכל עליו ואותו מלך ואומר לו, תגיד לי, השמש זורחת במקומכם? הוא אומר, כן. מיטרה, נחת גבי חון, גשם יורד אצלכם? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, בעיר התגבי חון, בהמות יש אצלכם? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אז כנראה שהשמש זורחת והגשם יורד בזכות הבהמות. הדאוד הכתיב, אדם ובהימה תושיע השם, אדם בזכות בהימה. כך אומר המדרש, מדרש נפלא. צריך להבין את זה קצת, כאילו, תכלס, אלכסנדר מוקדון, טוב, נוריד לו את הראש. אלכסנדר מוקדון מגיע מפה עם נקודת ביקורת עמוקה. הוא אומר, תראה, איך העולם פועל? שאני רוצה כסף, אני מנסה להשתלט, אתה מנסה להשתלט, אז אני ייצר רכב יותר טוב, ואתה תייצר בתים יותר טובים, והוא ייצר שעונים יותר טובים. ככה העולם מתקדם. ככה העולם מתפתח. תרופות, למה נעשות יותר ויותר טובות? אנשים רוצים לעזור לעולם? רוצים כסף. חברות תרופות, חברות, כולם רוצים כסף. והמנוע הזה שאנשים רוצים כסף, התאוות ממון, מניעה את העולם קדימה. עוד לפעמים תחרות, או לפעמים תאוות כבוד, אבל זה מה שמניע את העולם. אם אנשים יתחילו לחיות ככה, לא זה שלך, תיקח את זה, ואתה תגיד לא זה שלך, מה יקרה פה? העולם, אנחנו נאכל חצץ, נאכל לא חצץ, נאכל עשב. אנחנו נאכל חיטים, לא אפויות. מה נעשה? איך נחיה? מי ישנע? מי יביא? מי יעבוד? מי יסדר? מי יעשה? העולם מתקדם על ידי זה. זאת נקודת ביקורת חריפה של אלכסנדר מוקדון, שמגיע מתוך תפיסה שהיום אנחנו מכירים אותו כהתפיסה של העולם המערבי והתרבות המערבית, כן? כן, העולם היום בנוי על התפיסה הזאת, קפיטליסטיות, מרדף אחרי הכסף, מרדף אחרי ההצלחה, זה מה שמניע את העולם. ואם בשביל להפעיל את הכלכלה ולגרום שהמדינה תהיה יותר מוצלחת, מה אתה צריך לעשות? לגרום לאנשים לקנה אחד בשני, לגרום לאנשים לרצות כסף, לגרום לאנשים לרוץ, נכון? לולא המשתגעים היה חרב העולם. מגיע אותו מלך, מלך קוטה, מלך קוצה, קציה נראה לי קוראים לזה, מלך קציה, ומציג אופציה אחרת. הוא אומר, אתה אוהב את הילדים שלך? הוא אוהב את הילדים שלו? תעשו מתוך אהבה, אל תעשו מתוך שנאה, אל תעשו מתוך קנאה, אל תעשו מתוך תחרות ומתוך רדיפת ממון. תעשו מתוך אהבה. העולם יכול להתקיים גם מתוך מקום של אהבה, ולא רק מתוך מקום של קנאה, שנאה, תחרות, כבוד, קנאת אהבה. יש תפיסה בעולם, יש קיום לעולם גם מתוך אהבה. אנחנו חיים בעולם שהוא כל כך שטוף בתפיסה השנייה שקשה לנו לקלוט את זה. אבל כן, יש מציאות כזאת בעולם, ואפשר לראות את זה בעיניים, שאתה רואה לא חסר אנשים שנכנסו למעבדה להמציא תרופה למחלה מסוימת, כי הייתה להם אישה שחולה במחלה הזאת, או כי אמא שלהם הייתה חולה במחלה הזאת, או כי היה להם ילד שחולה במחלה הזאת. הסיפורים האלה מוכרים, נכון? כל אחד שרק יחפש ימצא כמויות של סיפורים בסגנון הזה, שהאדם הקדיש את החיים שלו למצוא תרופה למחלה מסוימת בגלל אהבה. כי הוא אהב את הילד שלו, כי הוא רצה שיהיה לו טוב, וגם אם נניח השם ישמור, אמא שלו כבר מתה מהמחלה, הוא עדיין לא מוכן שאחרים יהיו יתומים מגיל צעיר בגלל המחלה הזאת. והוא נכנס למעבדה ומשקיע כסף, ומשקיע כוח וזמן ומאמצים, מרוב אהבה. העולם לא מונע רק על ידי קנאה. העולם יכול להיות מונע גם על ידי אהבה. וככל שנגביר את האהבה ונחיה בעולם של אהבה, יש גם רצון. כמו שהחפץ חיים אמר לרוקח של רדין, הוא אמר לו, תשמע, אתה יכול לקיים כל כך הרבה מצוות, אתה פתחת בית מרקחת, אתה יכול לפתוח את זה כי אני רוצה כסף ולכן אני אמכור תרופות, אתה יכול להגיד, וואו, מסכנים אנשים, הם צריכים תרופות, אני אחלק להם את התרופות. אבל רגע, אבל אם אני אחלק את התרופות בחינם, אז תוך 10 ימים זה נגמר, או שאני מתחיל להפעיל מערכת שנור, כן? עדיף להעמיד את המערכת בצורה שאנשים משלמים ויש לי מזכורת ואני אפון את המשפחה שלי וככה יהיה לכולם תרופות לאורך זמן. אני רוצה לחלק אוכל לאנשים, אבל אם אני חלק את האוכל זה יגמר תוך יומיים. מה אני עושה? יש לי מקולת, יש לי סופרמרקט, וככה לכולם יש אוכל וקרוב לבית, והם יכולים לחיות ולהסתדר, כי אני אוהב אותם, כי אני רוצה שיהיה להם, כי אני רוצה לתת, לא כי אני רוצה לקחת. זו תפיסה שונה לגמרי של החיים. שתי התפיסות האלה מתמודדות בעולם מחטא עץ הדעת. התפיסה האמיתית, אנחנו גורשנו מגן עדן. המקום האמיתי שלנו בגן עדן. המקום האמיתי שלנו זה להסתכל על העולם ולדעת, אנחנו פה על תקן זמני בלבד. זה הציצית, זה התזכורת של הציצית, דיברנו על זה בעריכות בשיעורים של הרב הירש. אנחנו פה על תקן זמני. אין מה לחטוף, אין מה להיות בריון שלוקח מאחרים. אנחנו פה זמני, אנחנו פה רק בשביל לזכור את התפקיד שלנו, לתת מקום לכל אחד, להתאפק ואז להשתחרר, וככה אנחנו חיים פה. זאת הצורה, זה ארץ ישראל. ארץ ישראל אמורה להיות הסמל של מקום שמתנהל בצורה כזאת. יש חיים מתוך אהבה, כלכלה יכולה להתפתח ולגדול, ויכול להיות מדינה מפותחת ביותר בעולם מתוך אהבה ומתוך רצון שאחד נותן לשני וכל אחד רוצה את השני. יש מציאות כזאת, זה הדוגמה. עם ישראל אמור להיות הדוגמה לדבר הזה, ובעזרת השם נהיה, זה לא רחוק. אז אנחנו בעזרת השם נהיה הדוגמה לדבר הזה, של יש אהבה, יש רצון, לא רק קנאת אהבה כבוד מובילים את העולם. אבל ברגע שהאדם נפל בחטא של עץ הדעת, והוא נכנס למקום שבו האדמה מתנגדת אליו, והוא נלחם, והוא כובש אדמות וכובש קרקעות ומשתלט על אחרים, וכיבושים ורדיפה, וכל המערכת הזאת נובעת מהדבר הזה. בגד, בגדים, התיקון של הבגד זה הציצית. הציצית זה התזכורת למצב האמיתי של החיים שלנו. בכל אופן, אם נתמקד חזרה לעניין הזה, בא רבי יוינס נייפשיץ ואומר שכשיש לנו את כל העניין של בגד, הוא בעצם מביא לידי חימות. הבגד בנוי על כל התאוות של האדם, ועל זה ציוותה תורתנו הקדושה לבטל אישה, לבטל את האש של הבגד, כי הבגד מגיע מההשפעה של המזלות, וההשפעה של המזלות זה כמו שאני רואה את העולם. איך אני רואה את העולם? בצורה שבו האדם מסתכל על העולם, הוא רואה, אני אעבוד, יהיה לי, לא יעבוד, לא יהיה לי, אני מפחד שאחרים רוצים לקחת ממני, אני חייב להגן על עצמי, אני חייב לכבוש יותר ויותר, אני חייב לשעבד יותר ויותר כדי שאני אהיה חזק. כשאדם מסתכל על כל החיים שלו כרק זה, רק מה שיש פה בעולם הזה, הוא לא מכיר בעולם שלפני והעולם שאחרי, הוא באמת חייב להשתלט, הוא באמת חייב להגן על עצמו, נכון? אבל אם האדם מבין שאנחנו פה רק בשביל מטרה, ואנחנו לא צריכים לעבוד ביחד, ולא רק בבריתות של אני והוא נגד השלישי, אלא באמת באחדות של בני אדם, זה התיקון. זה הציצית, האחדות הזאת. הבגד מביא את האדם לחימות. התורה הקדושה ציוותה אותנו לבטל את האש של החימות, שלא תעלה ועשה, שלא יסיר החול, ולעשות 8 חוטים עם 5 קשרים בכנף המעיל. בגד זה הכוח של הבגידה, זה הכוח של המזלות, זה ההסתכלות הטבעית על העולם. שים בו את החוטים של הציצית בכנף מעילו, שזה 8 חוטים ו5 קשרים. 8 ועוד 5 בגימטריה 13. 13 זה אהבה. אחד. זה האחדות הזאת, כמיין אחד. לסום האחד האמיתי על פניו. לזכור את הקדוש ברוך הוא. ומיד תגיע אליו היראה וההכנעה ובטל ממנו החום. כשאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, בטלה התאווה הזאת, יש יראה, יש הכנעה, ואז מתבטל. וחי ניסה בגימור. הגמור במנוחס מדן ובמד א', מעשה באחד ששכר זונה, ובאו הציצית וטפחו לו על פניו, מפני שהיה נזהר בהם. אתה רואה שיש כוח ציצית שהוא יכול לבטל את אש התאווה. אומר, וכבר ביארנו שמצווה זו מבטלת כל עירורים בישים, כל העירורים רעים למצווה לציצית, ובפרט להסתכלות על הציצית, יש כוח גדול מאוד לבטל את זה. והנביא ייעד, הנביא זכריה אומר, שיבוא יום, דלעתיד יוחזו 10 אנשים מכל לשונות הגויים בכנף מעיל יהודי אחד. כל יהודי יתפסו 2,800 גויים ויגידו, לכו נעבדה את השם אלוקינו. מפני שזה המצווה מורה על שררה וגדולה, זה מורה על שררה וגדולה של שליטה על המזל, של שליטה על המציאות. ולכן שמואל הנביא, כשהוא רוצה למשוח את דוד למלך, הוא ביקש שלא יסתרר איש עליו, נכון? ששמואל הנביא אומר, תראה, איבדת את המלוכה, אחרי הסיפור עם המלך, ויחזק בכנף מעילו ויקרא, נקרא לו כנף הבגד. מה זה בעצם אומר? זהו, קרא השם את מלכותיך. אין לך כבר את היכולת השליטה המלאה, כי הבגד מסמל, והבגד של הציצית, הציצית בבגד, מסמל את השליטה של האדם, ושאול איבד את זה. וזה עניין דוד, שמאס הבגדים, שהוא קראת את מעיל שאול. הוא רמז בזה שלא חושש שהבגדים יחממו אותו, הוא לא צריך את החום, הוא לא מפחד שהבגדים יחממו אותו, כי ליבו חלל בקרבו, ולכך לא יחם לו לעת זקנתו. עכשיו, שים לב שהרב רבי יונס בעצם פירש את המאמר חז"ל הזה בצורה הפוכה מאיך שהבנו מקודם. מקודם הבנו שבשביל שהוא קרט את מנף, כנף מעילו של שאול, לכן הבגדים לא חיממו אותו. אבל כמו שרבי יונס מסביר את זה, זה הפוך. הבגדים לא חיממו אותו, הם לא קלקלו אותו, הם לא השפיעו עליו, הוא כבר היה נקי לגמרי מתאוות. לכן הוא היה מנותק לגמרי מהבחינה של בגדים. האדם בדרך כלל נמצא, יש לו בגדים, וההתמודדות שלו עם הבגדים זה הציצית שמתקנת את הבגדים, אבל זה חלק, זה מקום של מלחמה, זה מקום של מאבק. כן? יש בליקוד הלוחס שהוא מסביר את העניין שזה כמו, זה הסוד של איי, זה הסוד של הציצית. זאת אומרת, האדם נופל למקום נמוך, ואז הוא קורא לקדוש ברוך הוא ועולה דרך הציצית, וכך גם מבואר במאיר עיניים, פרשת בצו, ועוד ועוד ספרים, הרעיון הזה. זאת אומרת, אבל זה מקום שבו האדם מתמודד בחיבור שלו לעולם, במקום של המזלות. דוד המלך הגיע למצב בסוף ימיו שהוא כבר לא, בגדים לא הכי ממורות בכלל, לא היה למעלה מהבגדים. אבל בנוגע לענייננו, בנושא של כלאיים וציצית ומזל, אתה רואה פה שציצית זה בעצם שליטת המזלות. ואז יש לך את הכלאיים שזה גם שליטת המזלות, אבל הציצית בבגד מתקנת אותו והופכת אותו לשליטה מעל המזל, הסתכלות אחרת על החיים והסתכלות אחרת על המציאות. אילו דברי רבי יונס נייפשיץ בפרשת חיי סורו, בהפטרת חיי סורו. בהפטרת ניצובים הוא כותב קטע נוסף, חוזר על הרעיון ומפתח אותו עם תוספת מאוד מיוחדת. כי הלבישני בגדי ישע. הקדוש ברוך הוא הלביש אותי בגדי ישע. מה זה בגדי ישע? אומר, הגמרא בסנהדרין אומרת שכשיעקב אבינו נכנס לפני יצחק לקבל את הברכות, הוא מחופש לעשיו, וירח את ריח בגדיו, ויאמר, ויברכהו, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, ואז הוא מברך אותו ויתן לכו אלוקים וכו'. זאת אומרת שהוא הריח את ריח בגדיו. מה זה הריח הבגדים הזה שהוא הריח? אומרת הגמרא בסנהדרין, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. הוא מריח את הבוגדים של עם ישראל. ותמוע. אז בוורטיון, בפרשת שבוע, שמה, בפרשת טוילדויס, דיברנו על זה. על מה זה הבוגדיו, יוסף משיטה וכולי, איין שום. אבל, ותמוע. בא הרבי רבי נסן ואומר ככה, נראה, מפני דאור הוא בשר הוא לבוש של אדם. נכון? גם הבגדים זה לבוש. אבל האמת היא, כמו שהפסוק באיוב אומר לנו, אור הוא בשר תלבישני, גם הבשר של האדם זה לבוש. גם האור של האדם זה לבוש. למה? כי האמת הפנימית של האדם, מה זה האדם באמת? הנשמה שלו. הנפש שלו, לא הגוף שלו. אז הגוף הוא בעצם סוג של לבוש. לא, ולבוש של אדם, כן? לבוש הוא לבן, כתלג חיוור, וניתן לצבע. זאת אומרת, בעיקרון הבגד הוא בגדול, כאילו הבגדים הם לבנים, ואת הלבן הזה אתה צובע בצבעים שונים. נכון? צמר בבסיס, נורמלי הוא לבן, פשטן, בגדול הוא לבן, בגדים בלי צבע, הם בגדים לבנים, בגדים פשוטים, הם בגדים לבנים. ואז אתה יכול לצבוע אותם בצבע ארגמן, בצבע תכלת, וככה היה באמת היום, קשה לנו קצת להבין את זה, כי אנחנו כל כך רגילים לבגדים צבעוניים, זה נהיה היום כזה פשוט. אבל לאורך כל ההיסטוריה, לפני שפיתחו ב-150 שנים האחרונות הכימאים, את הצבעים האלה, הצבעים הכימיים, הצבעים הסינתטיים, אז בגד צבוע היה דבר מאוד נדיר. מלכים לבשו בגדים צבועים. שרים, היה חוקים ברומא על ארגמן ועל תכלת, וגם כשיצרו את זה מצמחים, זה היה די נדיר. בדרך כלל, אנשים רגילים לבשו לבן, או מעיזים, שזה היה שחור, אבל לא היה את כל הצבעים האלה. ועכשיו משחור, אתה לא יכול גם לשנות אותו. אתה לא יכול לתת לו צבע אחר. אבל בגד לבן, צמר לבן, אתה יכול לשנות אותו, לתת לו צבעים מסוימים. אומר כך גם בעצם האדם. האדם נמצא כאילו לבוש. הלבוש הזה יכול לקבל צבע. איזה צבע הוא יקבל? יש סוגים שונים של צבע. זה בעצם המזלות. המזלות זה צבעים שונים. וזה הצבע צובע בו מינים שונים. אדומים, שרוקים. לכך נקרא בגד, שמקבל פעולה מהמזל. גד זה מזל. בגד. מה זה בגד? מגיע אליו מזל. נכון? זה גם, והיום, ותאמר לה, בגד, לא תקרא שמו גד. בגד, במזל. בגד זה בו גד. בו מזל. הוא מקבל מזל, הוא בעיקרון טבעי, לבן, הוא מקבל צבע, כל פעם צבע אחר. והבגד אשר יהיה בו הנגע, יוכל להפך הנגע ולהתאר, ויוכל לחבס הנגע. כן? כי עניין היא קיבל פעולה מגונה. זאת אומרת, בגדול, אדם הוא גם סוג של בגד, כמו בגד יכול להתלכלך ולהתנקות, אותו דבר גם האדם יכול להתלכלך ולהתנקות. אדם יכול לקבל תאווה מסוימת, הוא יכול לתקן את התאווה הזאת. אדם יכול לקבל תאוות אכילה, והוא יכול לאכול ביתר. אדם יכול לקבל תאוות אחרות, קשות יותר, וגם אותם לעשות ביתר. אם קיבל פעולה ממאדים, יוכל להיות חתן דמים למולות, ולא רוצח. גמרא בשבת, קופנו במדלת. אומרת שמי שנולד במזל מאדים, יש לו תכונה של שפך דם, והוא יכול לתקן את זה על ידי שהוא הופך להיות שוחט או מוהל. נכון? הגמרא אומרת שם כמה רעיונות. אדם יכול לת... מה זה בעצם? הוא קיבל השפעה מהמזל, והוא יכול לנקות את זה או ללכלך את זה. זה בעצם, זאת אומרת, האדם עצמו הוא כמו סוג של בגד, מקבל השפעה מהמזלות. תולדות מאדים אורי על דם, גמור רג בחולין, קופטס עומד בייס, אומרת גם כן, כל מה דאוסר לון רחמונה, שור אלון כבוסי. כל מה שהתורה אסרה לנו, התירה לנו כמוהו, אסר עליהם בגד כלאיים, כן, דהיינו מינוי ואופחוי, שאפשר שתי דבר והיפוכו, זה שתי מינים שונים שהופכים אחד לשני, הרי לחסדים בציציס, דהיינו, על ידי, זאת אומרת, זה דבר שהוא בעצם התנגשות לא בריאה, של קשטנס, אבל על ידי מצווה, על ידי ציציס, יוכל להלביש הבגדים ולהסיר הכתמים. זה לא, יכול ללבוש בגדים נקיים ולהוריד את הכתמים. ובכל עת יהיו בגדיו לבנים, הוא יכול להגיע למצב שבכל עת יהיו בגדיו לבנים. הגמורה בשבס דורשת את בכל עת יהיו בגדיך לבנים, זה ציצית. כי ציצית מביאה את הבן אדם למצב של תיקון הבגד, וכשיש תיקון הבגד, הבגד נקי. הבגדים מתלכלכים על ידי העבירות, הבגדים מתנקים על ידי עשיית המצווה. עשיית המצווה מסומלת ומרמזת בעניין הזה של ציציס. אם מתקן עצמו במה שמותר לו, נקרא עם בגדיו בגדי ישע. ואם לאו, בגדי ישע, בגדי ישועה, בגדים של גאולה, ואם לאו הם בוגדיו. בגדים הופכים להיות בוגדים, כי הם מסיתים אותו לפנות אחרי הוללות. טוב, עכשיו הוא בא להסביר משהו מעניין. הוא אומר, מאיפה באו לאדם בגדים? אז זה אנחנו יודעים שזה הגיע מעץ הדעת, אז הוא מוסיף פה משהו מאוד מאוד מיוחד. הוא אומר, אולה, מאין באו אליו בגדים לגרמי השמיים? מאיפה נהיה קשר אבל בין הבגד למזלות? למה זה נהיה? הוא אומר, בגדים זה המזלות, המזלות זה הבגדים, הבגדים מרמזים, זה שש וצמר ופשטן, והכל, הוא נכנס כל כך הרבה שהמזלות זה הבגדים. מה הקשר בין המזלות לבגדים? איך הם התחברו? אז הוא אומר, תראה, מאיכות חטא אדם הראשון, אדם הראשון מתלכלך בגדי הקודש ולבש בגדי חול, הוא אכל מעץ הדעת, ויצא מחוץ לגן, וישכב בצל עץ הדעת טוב ורע. וזאת הסיבה גרמה לפשוט בגדי קודש, ואז הוא איבד את זה, ואז הוא נהיה מצב של, שהוא איבד את הבגדי קודש שלו, ונהיה לבוש בבגדים אחרים, ואז נוצר קישור בין המזלות שבשמיים, לבין האדם פה בארץ, וזה עניין שהאדם שכב בצל של עץ הדעת. הצל של עץ הדעת גרם לדבר הזה לקרות. אני, בעזרת השם, השיעור על הצל של עץ הדעת כבר מוכן. אני פשוט לא רוצה להאריך את השיעור הזה יותר מדי, אז זה יהיה כשיעור השלמה לשיעור הזה, לבאר את הסיפור הזה של צל עץ הדעת, ולהסביר לפי זה גם את שפת סמס בפרשת שלח. בעזרת השם זה יהיה שיעור נפרד. אני רוצה פשוט לסיים את העניין הזה, אבל יש פה נקודה חשובה שצריך באמת לבאר אותה. הוא אומר, כך היה, בלי נדון נסביר את זה. כשהאדם נכנס מתחת לצל עץ הדעת, נוצר קישור שבו המזלות קשורים לבן אדם, האדם נכנס למצב של כישופים, מצב של צל, מצב של חשיכה, וקודם החטא היה נקרא, הבגדים של הבן אדם היה קטנות אור עם א', וכמו שאנחנו יודעים שבמדרשו של רבי מאיר, כמו שהמדרש אומר, היה כתוב קטנות אור באלף, ואחרי החטא היה לאדם קטנות אור, קטנות עם עין, קטנות אור עם עין, נכון? והעניין הוא, מסביר הרבי יונס נייפשיץ, זה קודם החטא היה בגן בבגדים נעים, ולא שלט בו כלל מקרים מן המזל. לא שרת בו מזלות ודברים כאלה. ואלף מורה, האלף מורה על אחדות הקל התברך, זה דבר שבאמת, הוא הזכיר את זה גם מקודם, שאלף מורה על אחדות הקל התברך, וזה האחד, נכון? האחד, שזה הקדוש ברוך הוא, לשום האחד האמיתי על פניו, והבעל שם טוב מדבר על זה בלי סוף, על הנקודה הזאת של אלף. הוא אומר, אפילו כשהאויב רץ אחרי זה, בתולדס נראה לי, שמעתי ממוירי הראשון בשם הבעל שם טוב, זה אומר, אויב, ארדויף, אסיג, אחליק, שזה כשהם רודפים אחרי עם ישראל, שים לב שיש פה בהתחלה א', 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 חמש פעמים א', אומר, אויב, ארדויף, אסיג, אחליק. כי כשהאדם נמצא בירידה הזאת, הקדוש ברוך הוא נמצא ביחד איתו. אבל הדבר הזה בהתחלה היה קוסנוס אויר, הלבוש של האדם היה לבוש רוחני, צמצום רוחני. הסתרה שרוחנית, הסתרה שרק נותנת את האפשרות של גילוי. אבל, ולא שלט בו כלל מקרים מן המזל, הוא היה מעל המזל. וא' זה הקדוש ברוך הוא. אחרי החטא הוא נמסר לעין. במקום א' זה עין. מי זה עין? 70 שרים, 70 כוחות, 70 אומות. זה שיעבוד גלויות, קוטנות אור בעין. זה יחרסמנה חזיר מיער, יער עם עין, לא יאור עם א'. אם זכה זה קרים באלף זה יאור, זה עולה מהמים מיד מתים. ואם לא זכה, אז מיער, זה חזיר מיער, זה כוח השליטה של הרע שמשמו. שם המלאק יושב, שולט על ה-70 כוחות האלה. זה המלחמה שלנו היום לצאת מה-70 כוחות של המלאק, זה נורא והיום. לא, וזה אומר המדרש, אל תקרא בגדיו אל הבגדיו, הבגדים והבוגדים זה ביחד. לפעמים בוגדים בו. הבגדים יכולים להפוך להיות בוגדים. ועל זה אומר יצחק, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברחו השם, הוא ראה את יעקב שלם, כמו אדם הראשון לפני החטא בגן עדן, כריח שדה אשר ברחו השם, כחקל תפוחין, מה זה? כמו הריח גן עדן, כי ילבישני בגדי ישע, זה הבגדים של האדם מקדש עצמו במותר לו, מעיל צדקה יעתני, הם עוטים את הבן אדם, מסובבים אותה במצוות. ואז זה רואה יצחק אבינו ומברך את יעקב, הוא רואה שהבוגדיו, הבגדים, הם כריח שדה, הוא חוזר, יעקב אבינו מגיע למצב של האדם הראשון בגן עדן, הוא מתקן את הבגדים לגמרי. את זה יצחק אבינו רואה אצלו. זה הרי גם היה הבגדים של אדם הראשון, כך כתב המדרש. זה הבגדים של אדם הראשון, והם מריחים כריח שדה, כריח גן עדן. הוא הגיע לתיקון של אדם הראשון, הוא הגיע לתיקון של המצב הזה. אז הוא אומר, וזה בעצם, הוא חוזר לפסוק, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם, כן, 10 אנשים מכל לשונות הגויים. למה? כי בבגדי קודש לא יקרב איש זר. בבגדים עצמם של עם ישראל לא יכולים לתפוס הגויים. אבל בכנף מעיל יוכל להיאחז. בכנף הם יכולים, ועליהם יוחזו במצווה ציצית. בכנף המעיל בציצית יוחזו הגויים, כמו שהגמור בשבס למדבי זומרת, אומר למה ציציס דווקא? והחזיקו בכנף איש יהודי. למה זה ציצי דווקא? אז הוא אומר, כתוב במדרש, מי הם אומות העולם אשר יעלו להר ציון? אותם שלא זכו. כתוב בגמרא, מעשה באחד, הזכרנו מקודם את הסיפור הזה, מעשה באחד שזכר זוינו, הציע לו את המיטה וחולו, ישב לארץ, אחרי שציציותיו תפחו לו על פניו, שאלה הזונה על מה זה, והשיב לה מצווה אחת, יש לנו בציצית שמע, והם באו ותפחו לו על פניו, כי מצווה ציצית זה גדר לערבה. לכן יוחזו הגויים בציציס דווקא. כי הציצית מגנה על האדם שלא ייקשל. ולכן כשהם ירצו איכשהו להשיג השגה של קדושה, שירצו לשמור על עצמם, הם יתפסו בציצית ואז הם יהיו אחוזים בקדושה, כי זה הדרך בה האדם אוחז בקדושה. וכמו שהמדרש אומר במדבר רבה, שאת הדבר הזה, את האחיזה הזאת, זה כמו הקברניט שנמצא בספינה ורואה אדם שהולך לטבוע במים, והוא שולח לו את החוט, את החבל, ואומר לו, תפוס בחוט הזה, כל זמן שתהיה אחוז בו אתה תחיה, אתה תנצל. וזה הכוח של ציצי שהאדם תופס בציצית. כשאדם תופס בזה, כל זמן שהוא תופס בזה, הבן אדם ניצל. טוב, זה העניין שיש לנו פה בהבנה של ציציס. ציציס בעצם נמצאת במקום הזה שהבגד מסמל את שליטת המזל על החיים של האדם, ולשנות את המזל של הבן אדם יש לנו את הכוח של ציציס. ציציס יש לה כוח עצום לשנות את הכוח של המזל. אפשר לחבר את זה גם כן למה שכבר דיברנו על ציציס קייס קש עשה צדיקים, והכוח של ציציס בסוד של תפילה, ולחבר את זה מכמה כיוונים, ובליקוטי הלוחס ביחוי ציציס הלוחה ג' ובליקוטי מהר"ן בתיקון ממשלה. אבל אולי נסיים פה במילה אחת. יש אתמול היה היורצייט של רב מנדל מויטבסק, הפרי אורץ. על רב מנדל יש מכתב שהוא כתב לבן אדם שלא היה לו ילדים, והוא מאוד רצה שיהיה לו ילדים, אז בשביל שיהיה לו ילדים אז הוא כאילו רצה ללכת לצדיק מסוים ולבקש ממנו. כתב לו רב מנדל איגרת, זה מודפס בסוף פרי אורץ, אומר, היו היה דבר השם ביד הבעל שם, ויגזור עומר ויקם, מהקדמונים לפניו לא קם כמוהו, ואחריו לאפר מיקום. ככה הוא כותב, זה מילים מדהימות, כן? היו היה דבר השם ביד הבעל שם. מה זה? הקדמונים לא היה, אחריו לא היה כמוהו. כאילו אומר לו, אין סיכוי שיהיה לך ילדים על ידי שתלך לאותו צדיק, כי היו היה דבר השם ביד הבעל שם. רק הבעל שם כאילו יכל, ואין עוד שיוכלו לעשות את זה. הסביר הריז'ינר, הצדיק מירוז'ין, הסביר מה העניין, מה הפירוש של הדברים. הוא אומר, יש שתי סוגי דברים שבהם האדם נמצא. יש לפעמים שהמזל של האדם הוא טוב, זאת אומרת, בעיקרון אמור להיות לו ילדים, אבל מה הבעיה? אמור להיות לו פרנסה, אמור להיות לו רפואה, אמור להיות לו בסדר. אבל מה הבעיה? הבן אדם חטא, פגם, לכלך. ובגלל שהוא חטא, הוא עכשיו הפסיד את זה. עכשיו הוא לא מקבל את זה. הוא בא אל הצדיק, הצדיק מתפלל בשבילו, מחזיר אותו בתשובה, מקרב אותו חזרה לקדוש ברוך הוא, מחבר אותו חזרה לאילן הקדוש, ואז הבן אדם מגיע למצב של תיקון. וכשהאדם במצב של תיקון, אז הנה, הברז נפתח חזרה. כשיש כלי, נשפח חזרה על השפע. והאדם מקבל חזרה את השפע שלו. זה מצב אחד. יש מצב שני. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יצר אותו. כל בריאה ובריאה, כל אדם בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. איך הוא ברא אותו? בדבר השם שמיים נעשו. וברוח פיו כל צבאם. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. היה דיבור של הקדוש ברוך הוא על יצירת העולם, והדיבור הזה מקיים את העולם עד עכשיו. אומר הריג'ינר, זה בעצם הפסוק, לעולם הוויה דברך ניצב בשמיים. הדיבורים שבהם הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, עדיין ניצבים בשמיים, הם עומדים ומזרימים את השפע בכל רגע ורגע. כשאדם בדיבור של הקדוש ברוך הוא לא קיבל פרנסה, או לא קיבל רפואה, או לא קיבל חיים, או לא קיבל בנים, או לא קיבל מה שהוא היה צריך לקבל, אין אפשרות לשנות את זה. זהו. הצדיקים, כמה שהם יכולים, הם יכולים לתקן את החטא, לנקות את האדם, אבל לא לשנות את המציאות שהקדוש ברוך הוא יצר במזל של האדם מלכתחילה. ככה נשמע, אומר הריג'ינר, אויו היה דבר השם ביד הבעל שם. הבעל שם טוב הקדוש, היה לו כוח כזה, שדבר השם גם היה בידיו. היו היה דבר השם ביד הבעל שם. ויגזור אומר, הוא יכול לגזור את האמירות, לגזור את האותיות האלה. ויקם, ולהקים אותם מחדש. לשים במקומם אותיות אחרות. ובזה, בכוח הזה, של אדם שלא אמור להיות לו בכלל פרנסה, לא אמור להיות לו בכלל רפואה, לא אמור, זה לא בגלל חטא, לשנות את המציאות של דבר השם, את הכוח הזה היה, מהקדמונים לפניו לא היה, ואחריו לא יקמו. אבל כן יש כוח, שאנחנו יכולים איכשהו להתחבר, להתקשר אל הצדיקים, להתחבר אל הקדושה, להיות כן מחוברים, ואז כוח התפילה שלנו, וכוח הניב דיבור, וניב שפתיים שלנו, והכוח הזה של ציצית שמרמז על הדבר הזה, כן להגיע למצב שאפילו את הדבר בעצמו, את המזל בעצמו, להגיע למצב של אדם הראשון לפני החטא, שלמעלה לגמרי מהמזל. שם יתברך יעזרנו, לזכות לזה באמת.